אתם מאזינים לכאן עוד. סרוויס עם רונה גרשון תלמי.
שלום רב לכם, אנחנו כאן בעוד תוכנית של סרוויס. 104.9 ו-105.1 FM וגם באפליקציית אודי, שם אפשר לשמוע את כל התוכניות שלנו. אז מה יש לנו היום? קודם כל היום אני לא לבד. אני שמחה מאוד שיושבת איתי כאן באולפן שירי קץ. שירי כותבת על אוכל. אנחנו נשב ונדבר יחדיו. זה נחמד מאוד לאכול בשניים, ואני חושבת שאפילו נחמד יותר לדבר על אוכל בשתיים, אז שלום שירי.
היי רונה, אני שמחה להיות איתך היום.
ואנחנו נדבר כאן על מנות שנודדות ברחבי העולם, וגם על שפים נודדים באיזשהו אופן. אנחנו נתחיל עם ביקורו של ג'יימי אוליבר, שהיה כאן אך בשבוע שעבר, וייתכן שממש עזב בימים האחרונים, ונתהה קצת על הביקור ועל דמותו של אוליבר. נשמע על מסעדות אפריקניות בישראל, מסתבר שיש לא מעט כאלה. נדבר גם על פסטיבלים מתקרבים, פסטיבל אוכל וטעמים בעולם, ופסטיבל מתי יהודה שיהיה בחודש מרץ. אז יש לנו הרבה נדודים בתוכנית, ואנחנו מיד מתחילים. אבי שמאי איתנו על הביצוע הטכני. אז שוב שלום שירי.
היי.
ואנחנו נדבר על משהו שקרה בשבוע שעבר, ויכול להיות שגם בימים אלה, מכיוון ששף ג'יימי אוליבר ביקר כאן בארץ, ביקור שהפתיע רבים וטובים. פתאום הוא הופיע בכל מיני מסעדות שוק, הצטלם עם קהל רב, הרשתות היו מלאות בתצלומים של אנשים מחבקים אותו ומחייכים ושמחים. אך אתמול הוא עוד העלה תמונות שלו מירושלים ומשכם וכל מיני צילומים מארץ, מבית לחם, ובעצם חגיגה גדולה. קודם כל, זהו השף העירום בעצם. בואו נזכיר רגע מי הוא ג'יימי אוליבר.
אני חושבת שזה פשוט היה כל כך מרגש לעוברים ושבים לגלות פתאום במסעדות או בכל מיני דוכנים את ג'יימי אוליבר. פשוט כי זה כמו לפגוש את אליל נעורך, זה כמו שאתה יורד מהבניין ופוגש פתאום למטה את מסי ואומר יאללה תמסור לי לבולה. ג'יימי אוליבר הוא באמת האיש שהסיר את הערפל הצרפתי המתנשא מהבישול והפך אותו לנגיש, לפשוט, לאפשרי, ומכאן השם שלו עירום, כי הוא הפך את תהליך הבישול עצמו לעירום, לפשוט. ובאמת כשהוא הגיע זה היה פשוט רגע כזה שבו הוא מפזר גלם במחוזותינו. האיש הוא אליל ויש לו המון מעריצים, ומכאן ההתרגשות.
ובעצם הוא ביקר כאן ובאמת ראו אותו במסעדת סולטנה שבה מגישים שואר מצמחונית שעשויה מפטריות,
נכון.
ובמסעדות בשוק הקרמל, והוא היה בירושלים ואכל חומוס. ובעצם ג'יימי אוליבר כרגע נמצא באיזשהו מצב לא בסיאו בעצם, אנחנו יודעים שהוא סוגר כרגע כמה מסעדות בבריטניה.
השף בעצם, מה שהחוט המקשר בין כל המקומות שהוא ביקר בהם, זה שהוא ביקר במקומות שמתמחים בירקות, או לפחות טעם את המנות שמתמחות בירקות. זאת אומרת שאנחנו יודעים שהוא אכל את הפיטה הענן עם חציל בדוכן בשם פנדה בשוק הקרמל, שהוא טעם בדוכן הרפס מנות צמחוניות, וגם שהוא פגש את אורי שביט, שהיא הגורו הטבעונית שלנו.
ואורי נמצאת איתנו על הקו, שלום אורי.
שלום, שלום, אורי, בבקשה, רק כדי שאמא תהיה מרוצה.
אז עכשיו אנחנו לא נזכור את אמא. אז אורי, בעצם את פגשת את השף העירום?
נכון, התמזל מזלי, ממש זה מסוג הדברים שלא, אתה לא מצפה, או את לא מצפה שיקרו לך בחיים, והנה פתאום איזה מין רגע כזה של באמת מפגש. תיארת את זה, שירי מאוד מדויק. אני חושבת שאין חובב אוכל ובישול בישראל שלא מכיר את האיש, ורבים זוכרים את התוכניות הראשונות שלו ששודרו בישראל, ואז סביב מדורת השבט של המיעוט ערוצים ממה שיש לנו היום, באמת זה היה משהו שגדלנו עליו ברמה קולינרית כזו או אחרת. וזה כן, זה היה מאוד משמח לפגוש אותו ככה באופן אישי.
את שיתפת איתו פעולה באופן מקצועי, השתתפת בחלק מתוכנית שהוא מצלם בארץ, כשאת חתומה על חוזה סודיות, ולכן את לא תוכלי לפרט.
כן, אני לא נכנסת לפרטים הטכניים בדיוק איך, איך העניין התנהל מול ההפקה, אבל באופן עקרוני הם ביקשו בנימוס הבריטי המפורסם, שנעזור להם לשמור על פרופיל נמוך עד שהתוכנית עולה לאוויר, הם לא רוצים לחשוף את התכנים שלה, ואפשר להבין בדרך כלל כשסדרות בינלאומיות מהסוג הזה יוצאות לשידור, אז מלווה במסע יחסי ציבור, בוודאי כשזה אישיות כזו, והם רוצים שהדברים יהיו בקצב שלהם ובדרך שלהם, ואני מכבדת את זה כמובן, את הבקשה.
וכל השפים שהוא ביקר אצלם חתומים גם הם, פנינו על כמה מהם והם אמרו שהם חתומים על אותו הסכם ולא מדברים, וזה מובן לחלוטין. עכשיו אני רוצה לשאול את אחורי, ג'יימי אוליבר הוא דמות מכיוון שבעצם הוא עשה משהו שאולי שפים אחרים לפניו לא עשו. הוא הפך את עצמו, אני לא יודעת אם להשתמש במילה כהן, ואת תגידי לי, זאת אומרת, הוא הפך את עצמו לאיזשהו גורו או איזשהו מנחה דרך שבא להנחיל לציבור יותר ידע ומודעות על אוכל. זה התחיל מזה שבתוכניות שלו ראינו קלוריות שנספרות בהקשר למנות שאותנו בישל, וזה ממשיך בקמפיין הירקות שלו, שאך זה עלה לרשת ממש בימים אלה. הוא התחיל עם גזר, נדמה לי שירי, נכון?
נכון, נכון.
הוא התחיל עם גזר, ובו הוא אומר, אנחנו מפרסמים כל כך הרבה אוכל, כל כך הרבה ג'אנק פוד בעצם, בואו נפרסם גם ירקות, בואו נעשה אותם אטרקטיביים.
קמפיין לירקות.
אז באמת מדובר בתופעה שלא ראינו קודם, סוג של, אפשר לומר גורו, זה בסדר? או כהן?
אני, את יודעת, תראי, המילה גורו היא קיבלה איזשהו הילה קצת בזויה, כי זה נשמע כמו איזה מישהו ככה שולחים אחריו בעיניים עצומות ומאמינים לו כמו איזה מחשף, אבל גורו זה בעצם מורה, ואני כן חושבת שג'יימי אוליבר לקח לעצמו את התפקיד מתוך התשוקה שלו. אני באמת מאוד מאמינה שזה באמת עניין של עניין אישי, של 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 איזשהו משהו שמניע אותו להיות מחנך, לא רק ללמד בישול, אלא באמת לתת לאנשים ידע שנוגע לאוכל שלהם, שהוא מעבר לאיך לשים את המרכיבים האלה והאלה ביחד בצלחת. באמת לדבר על המקור של האוכל, על המשמעויות של הבחירה שלנו, על גם על בעלי החיים הוא דיבר לאורך השנים, גם על עניין של צריכה מקומית, של מאיפה האוכל שלך בעצם מגיע, ובהחלט בבריטניה מדובר בבן אדם ששינה את חוקי המשחק, שינה את חוקי ההתנהלות בתעשיית המזון לחלוטין. אם זה מדובר על הסעדה בבתי ספר, היו לו הרבה תוכניות שהתעסקו בחינוך של ילדים, מפגש שלו עם ילדים שהוא בעצם מבין עד כמה המצב חמור בתרבות שלנו, שילדים חושבים שירקות באמת גדלים על המדף בסופר, והרבה פעמים אפילו לא יודעים איך קוראים לירק מסוים. אצלנו בישראל זה קצת שונה, כי אנחנו סיינים של צריכה של ירקות ופירות, אבל באמת בבריטניה ובארצות הברית זה בהחלט מגפה. אז הוא שם את עצמו באמת במקום של לתת לאנשים את הכלים ואת היכולת לחשוב וגם לבקר את מה שהם אוכלים, וזה לא מעט, זה באמת עשייה שהיא מאוד משמעותית ופורצת דרך.
ולא סתם ההתרגשות כאן, כי הוא הפך לכוכב אמיתי בשר ודם, זאת אומרת, ג'יימי אוליבר הוא ממש סוג של סלב בארצו. בארצות הברית נדמה לי שזה פחות הצליח, נכון? הוא ניסה לעשות שם גם את אותה מהפכה, אולי דרך הטלוויזיה, אולי דרך הפנייה לציבור, ושם נדמה לי שזה קצת פחות עבד.
יכול להיות שבאמת הקהל האמריקאי, גם הגדלים שם הם גדלים קצת אחרים, וזה באמת היה אולי יותר קשה להשפיע על המערכות המרכזיות שלוקחות החלטות, אבל אני חושבת שגם שם הוא כן עשה דברים שאולי, את יודעת מה, יכול להיות שפתחו את הדרך בשני משפיענים אחרים שהם מקומיים, ואולי יותר קל להם באמת להשפיע על על הקהל המקומי. ללא ספק הוא נתן השראה לעוד אנשים שהלכו בעקבותיו ברחבי העולם. אז נכון שמבחינתי זה לא שהוא מקדם טבעונות, אבל הוא בהחלט מקדם מה שאני קוראת לו אכילה מודעת, לשאול שאלות, לחשוב על האוכל שלך, לחשוב מאיפה הוא הגיע, לא לאכול בצורה אוטומטית, לקחת בחשבון שיש לבחירות היומיומיות הכי פשוטות שלנו, השלכות דרמטיות על על העולם שאנחנו חיים בו, על מי שחי בתוכו, אם זה בני אדם ואם זה בעלי חיים. להכניס את כל הדברים האלה למשוואה שצריכה להיות הרבה יותר מורכבת ומשמעותית ממה טעים ומה לא טעים, ואת זה אי אפשר לקחת לו.
אי אפשר לקחת לו, וגם כשאני חושבת על זה, אורי ושירי, אין לנו עוד דוגמאות לשפים כאלה, זאת אומרת, היום כשחשבתי על התוכנית, ניסיתי לחשוב על שפים כאלה שמביאים איתם איזשהו ערך מוסף, או מנסים ללמד משהו, בכל תחום שהוא.
כן, הטיפוס מאוד
אידיאולוגי. התקשיתי למצוא. אין לנו, אתם מוצאות דוגמאות כאלה לשפים שבאמת היו מחנכים או פורצי דרך באיזשהו אופן? אני לא מדברת על מנה שהם כן, עשו, כן, אני מדברת כן, על כן. אידיאולוגיה.
אני חושבת שיש, אני חושבת שהם לא בדרגת הסלבריטאות
כן,
הפופולרית ברמה שהוא הצליח להגיע אליה בזכות הפרסונה המאוד נגישה שלו והבייבי פייס והיכולת לתקשר עם אנשים באמת בגובה העיניים ולעשות את זה באמת איך שהיא אמרה בצורה אירומה. אז אני חושבת שיש משהו פשוט בממדים של זה שבאמת אין לו מתחרים, אבל אפילו ייתן דוגמה מאוד ידועה שזה השף של נומה, רנה רדזפי, שיושב בקופנהגן ויש לו היום בעצם ארגון ללא מטרות רווח שמתעסק רק בחינוך של אנשים לגבי מאיפה האוכל שלהם בא ובעשייה עם בתי ספר ממש שיעורי לקטות בשביל לגלות מאיפה הדברים מגיעים במקור והמקומיות שלהם וכולי, והרבה מאוד שפים אחרים שמתעסקים עם מה שנקרא farm to table, לדעת מאיפה האוכל שלך מגיע לגדל אותו, וכמובן מזון מקורי, מזון ענקי, מזון טרי, אנשים שמתייחסים להיבטים האקולוגיים. אבל אני חושבת שבאמת אולי ג'יימי הוא פשוט הפופולרי מביניהם, המוכר כדמות באמת ציבורית שהגיע ללב, לב, לב המיינסטרים, וזה מה שמקנה לו את הכוח בעצם באמת לעשות שינוי.
אורי, אני לא רציתי עד עכשיו לשמע כאחרונת הגרופיות, אבל בכל זאת, איזה בן אדם פגשת בצילומים?
אז אני יכולה להגיד, תראי, היה מפגש מאוד מאוד נעים, היה מפגש מאוד חיובי, הוא היה הכי מקסים, הכי בגובה העיניים, הכי לבבי, הכי מתעניין, השיחה איתו קלחה, מאוד נינוח, את מאוד בקלות שוכחת שאת יושבת מול מה שנקרא סלב A-list, ושיש לו אי אלו מאות מיליוני פאונדים בחשבון הבנק, ואחוזה פה ואחוזה שם, את לא מרגישה שום דבר, את באמת, הוא יושב ומרגיש כמוני כמוך, ממש אנשים שיושבים ומדברים על התשוקה המשותפת שלהם לאוכל, וזה מקסים, זה באמת מקסים. אז כמובן אנחנו לא יודעים איך הוא, כשהמצלמות אולי נכבות, אבל אני יכולה להגיד שגם אחרי שהמצלמות נכבוד, ישבנו וקשקשנו, נתתי לו במתנה את הספר שלי,
איזה כבוד, איזה כבוד. אז לסיום, שירי לא רצתה להיות אחרונת הגרופיות, אני לא רוצה להיות אחרונת מאחירות האווירה, אבל יש עליו עכשיו ביקורת, ולסיום צריך גם רגע להזכיר אותה, כי זה חלק מהעניין הזה של להפוך לדמות שכזאת. גם מסעדות שלו נסגרות כנראה בגלל התנהלות כלכלית קצת.
הוא טוען שזה בגלל הברקזיט, אז בואי ניתן לו את הכבוד.
בסדר, סגרנו בגלל הברקזיט, וגם הטענות שהמסעדות קצת מנותקות במחירים שלהם כן, באופן כן. שהן מציגות את האוכל, אולי מהגישה הכל כך נגישה ופשוטה שהוא מנסה להציג.
וזה בזמן
כן,
ש...
כן, תשמעי, בסוף הוא, אני מניחה, גם איש עסקים ואיש תקשורת, ומן הסתם לא הגיע לאן שהוא הגיע בלי קצת הבנה בתחומים האלה. אבל באמת שאני את המסעדות שלו לצערי לא מכירה מספיק מקרוב בשביל להגיד משהו לגבי המחירים או ההתנהלות שם. תדעת, אנשי מקצוע בתחום הזה עוברים הרבה טלטלות, ומהצד מאוד 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 קשה לדעת מה באמת קורה בתוך העסק. חבל לי לראות כמובן על דברים שלא מצליחים, מצד שני אני כן צריכה לראות שהוא ברוח הזמנים האלה למשל משדרג ומעשיר את המנות הטבעוניות במסעדות שלו, אז יש תקווה, יש גם דברים חיובים.
היו גם שמות שהוא יועץ של מקדונלדס, נכון?
כן, היה שמועה כזאת.
אני גם שמעתי, כן.
הייתה שמועה והוא הכחיש אותה, נמרצות, כן.
אז אנחנו מאמינות לו, גם לברקזיט וגם למקדונלדס.
אנחנו נאלצות.
אני מאוד מקווה, כי אם הוא הולך עם מקדונלדס, זה קצת ישבור לי את הלב, כי זה באמת משהו שמי שהראה לילדים בשידור, ממה עשויים באמת הנגטים שהם כל כך אוהבים, וגרם להם להזדעזע, יהיה מוזר מאוד אם הוא יהיה זה שיכשיר את ה... תרבות שהיא הכי רחוקה ממה
אז אנחנו כרגע לפחות אנחנו איתו ומודות לו על ביקורו ועל הדברים שהוא עושה ונקווה באמת שאלה רק שמועות ואנחנו מודות גם לך אורי שביט על השיחה הזאת קצת אבק כוכבים שנתת לנו תודה רבה
תודה
רבה
ועכשיו אנחנו מדברות שירי על מסעדות אפריקניות בישראל. את תפתעת אותי וסיפרת לי שיש כמה כאלה. אני אמרתי לך, כן, כמה יש? ואת אמרת, יש ויש. ואנחנו נדבר גם עם פנטה פרדה, שהיא שפת של מסעדה כזאת. ספרי מסעדנית, לנו קצת
כן.
שירי.
כן, מה שמדהים זה שאם לפני עשור היה מאוד קשה למצוא בתל אביב ולו מסעדה אתיופית אחת, היום אנחנו מוצאות מגוון, שזה גם מגוון אתני, זאת אומרת יש גם מסעדות של עולים מאתיופיה, כולל אחת קשירה. יש גם מסעדות, יש גם מסעדה דרפורית, שהיא בעצם סודנית, של אוכל סודני. אנחנו מוצאות טקסי קפה, מסורתיים אריתראים בכל מיני אירועים. זאת אומרת, אפשר למצוא מגוון אפריקאי גדול, ובנוסף אפשר למצוא גם מגוון סגנונות. זאת אומרת, יכולה להיות מסעדה שאת תזמיני את סבתא אפילו למסיבת יום הולדת, וזאת יכולה להיות מסעדה שאנשים יורדים לעסקית מהמשרדים שלמעלה, זאת מסעדת לוסי למשל, יכולה להיות מסעדה היפסטרית כזאת שבאים לכל מיני הופעות של פואטרי סלאם. זאת אומרת, זה באמת מנעד עצום.
מגוון ענק, כן. וזה אולי לא מפתיע, זאת אומרת, אני פשוט לא שמעתי על רוב המסעדות האלה, אבל עם העליות, העלייה הגדולה המבורכת מאתיופיה, ועם העובדים הזרים שנמצאים כאן, כל אחד עם דעתו על העניין, אבל כן. הם כאן, הם איתנו, מתבקש דבר כזה, זה שאין לנו בכלל כזה מין, כמו בכל הערים הגדולות, מקום שבו יש מסעדות, רוב הסיני, או רוב של אוכל יפני, זה בכלל מוזר.
אני חושבת שגם מה שמייחד את המטבח הזה, זה שזה אוכל שהוא נאכל בצורה מאוד מסוימת, זאת אומרת בכפות הידיים, שנהוג להכיל זה את זה כחלק מהארוחה, זאת אומרת, זו חוויה מאוד אינטימית של ארוחה. זה אוכל נורא 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 בריא.
מאכילים זה את זה רגע, בוא נשאל את פנטה פרדה שנמצאת איתנו. שלום פנטה.
שלום.
אנחנו שמחות לארח אותך כאן, אנחנו תופסות אותך באמצע פסטיבל, נכון?
כשאנחנו מקליטות. נכון, בשיא ההכנות, בהכנות. ואני כזה עצרתי דקה או שתיים לדבר אתכם, כי זדמנות נפלאה לספר על הפסטיבל שאנחנו משתתפים.
תודה, תודה שעצרת ואת איתנו, אנחנו מאוד שמחות לשמוע את קולך. ואמרה כאן שירי קץ, שבעצם חלק מהעניין באוכל הזה הוא גם לאכול בידיים וגם להכיל אחד את השני. ספרי לנו.
המטבח האתיופי, בכלל הכל טקס, אוכל עושים באהבה, עושים, האוכל מוגש בצורה מצוימת של... לשבת סביב השולחן, יש שיח. זה באמת, הזמן הזה של האוכל מלכד, מקרב לבבות, מכבד, וממש משהו עניין חברתי. זה זמן איכות עם המשפחה, עם החברים, עם הסועדים מסביב. ואתה לא צריך להכיר גם את הסועדים. זה באמת משהו מיוחד שמקסים לראות את זה, שמשמרים את זה, ההורים שלנו, כי זה באמת משהו שחסר דווקא, העניין החברתי, שלא עוצרים רגע ולחשוב על האוכל, זה זמן לאכול, זה זמן לשוחח, זה זמן לכבד אחד את השני. וזה באמת, זה מה שמאפיין את ה...
הארוחה גם מוגשת, הארוחה מוגשת על אינג'ירה, שהיא בעצם סוג של פיתה מיוחדת, פיתת מחמצת מקמח טף, ובעצם התבשילים מוגשים על גביה, נכון?
כן, אז ככה, האינג'ירה באמת, כמו שאמר, היא סוג של מצה, ועליה כל מיני, שמים כל מיני תבשילים טבעוניים, בשריים, ועוד מאפיין מאוד בולט במטבח האתיופי, שבאמת אנחנו משתמשים בכל מיני תבלינים, תערובת תבלינים, נותן לאוכל, לתבשילים ניחוח טעם ובריא, ומאוד מאוד בריא. ושמים, והאינג'רה גם יש לה תכונות מדהימות שהיא לא מכינה גלוטן. נכון. כך שהיא נותנת מענה באמת לאנשים שרוצים להתנזר מגלוטן, ולאנשים שיש להם איזושהי רגישות, כמו חולי צליאק וכאלה, ובאמת המטבח מציע מגוון של אוכל צבעוני, ססגוני, בריא, טעים, ואני מזמינה את כולם להיחשף למטבח הזה, כי באמת הוא מענה לכל כך הרבה אנשים, מענה לכולם, מילדים, למבוגרים, לכולם.
פנטה, אני ושירי מדברות כאן היום בתוכנית על אוכל שנודד בעולם, זאת אומרת, באמת הבאתם את תרבות האוכל האתיופית שהיא מדהימה ונשמעת מקסימה. אתם, מה שאת מגישה במסעדה שלך, או מה שאת רואה מסביבך, הוא נאמן למקור, או שבלית ברירה עושים איזה התאמה כאן לחברה הישראלית?
אני חייבת לציין, זה שאלות שאני גם נתקלת לא מעט במסעדה, וגם מחוץ לה. אני רוצה להגיד לכם, במטבח האתיופי יש שתי מטבחים. יש את המטבח ההארקורד, שרוב היהודי אתיופיה עלו משם, מבשלים בצורה שהתבשילים, התבלינים הם עזים, והחריפות היא חריפות יתרה על המידה. ויש את המטבח השני, שכבר בכמה עשורים, שבערים האוניברסליות, כמו אדיס אבבה, גונדר, אוואסה, שאותו דבר, רק שהכל כזה מעודן. לא, אנחנו לא מתחנחנים, לא. זה קיים.
פשוט מעודן יותר. תדעי לך ששירי אמרה על המטבח המקורי החריף, נראה לי ששירי מסוגלת לאכול מאוד מאוד חריף.
זה מצוין, זה כן, אני אכלתי אצלה מספר פעמים, זה ממש טעים.
זה לא בוער, זה לא היה לך...
תראי, יש לך שם טעין ג'ירה, והיא מרקחת את המכה, וזה נפלא, זה פשוט יעשה אוכל נורא טעים.
טוב, לי זה יהיה מבחן קשה, כי אני...
תאתגרי את עצמך.
אני אשמח שתבואי ותמציא את עצמך. זה לא, המטבח האתיופי זה לא, האוכל האתיופי זה לא רק חריף. זה לא רק הקונוטציה הזאת.
מסכימה.
חריף. זה לא, ממש לא. יש עולם שלם.
זה מאוד אישי.
יש לו חריפים, לא כי באמת מתכווננים לחייך, אלא כי יש בשר לא חריף, יש תבשילים צמחונים שהם לא חריפים, כי ככה מבשלים אותם במקור. אז אני מזמינה את כולם היום לבוא לפסטיבל או לבוא למסעדות. תודה לאל, כמו שציינתם מקודם, באמת נפתחו הרבה מסעדות, ופשוט תחשפו, תראו, תכירו עולם.
פנטה, ואם הזכרת את הפסטיבל, כשאנחנו מקליטות, את נמצאת בפסטיבל האוכל השחור שמתקיים בתל אביב, ביפו.
ממש ברגעים אלה, עוד
ברגעים אלה. ובעצם אנחנו תכף קצת נדבר עליו, אבל ספרי לנו קצת מה את רואה מסביבך.
וואו, הכל, המחנה המשותף בין כל האנשים שמציגים פה זה שחור.
כולם גם התלבשו בשחור, פנטה.
שאני לבושה בשחור, בדרך כלל לבושה בשחור ומטפחת צבעונית.
יופי, קצת
צבעוני וססגוני, שאני מאזנת את זה.
זהו, אומרים שלראות רק שחור בעיניים זה לא טוב.
לא, זה מצוין, זה מצוין. תל אביב היום צבועה בשחור. זה מדהים כמה סוגי אוכל, אנשים כאלה יצירתיים, והיום באמת לא צריכים להגיע למצבים של צבע מאכל, הכל טבעי. יש דברים פשוט למצוא אותם ולעשות בשחור, להכין בשחור.
שירי, יש לנו כותרת לרעיון, תל אביב צבועה היום בשחור.
לגמרי,
הוצאנו כותרת. אז אנחנו רוצות להודות לך מאוד, אנחנו נחזיר אותך לפסטיבל ולהכנות. פנטה פרדה, בלי אינג'רה, אני אומרת נכון?
בלי אינג'רה.
בלי אינג'רה.
בלי אינג'רה זה שם המסעדה שלנו, וזה בא להגדיר את התרבות האכילה ביחד, בשרינג, בחברותה, בצוותה, זה.
אני עדיין נהנית מהרעיון הזה שמאכילים אחד את השני. אני הולכת לנסות את זה בבית עם הילדים. באמת, באמת, מילה שלי. תודה, תודה, פנטה.
תודה לכם.
להתראות. שירי, אני רוצה לשאול אותך קצת על הפסטיבל, כי את דיברת עם מי שהביא אותו לארץ.
מדובר בבלוגרית, בלוגרית אוכל הונגריה, בשם רג'ינה בור. היא הקימה את הפסטיבל הזה, היא כבר הצליחה להריץ אותו גם בבודפשט וגם בברלין. היומרה שלה היא להריץ אותו עכשיו בתוך שנתיים ב-20 ערים שונות בעולם, ותל אביב זכתה להיות השלישית מכיוון שהיא רואה כאן מון אקשן. הרעיון שמאחורי הפסטיבל זה להביא אוכל שחור שהוא כאמור לא צבוע בצבעי מאכל, אלא במקור יש בו את הפיגמנט השחור, ולתת לו ביטוי, שזה באמת מאוד מרהיב ומאוד בולט. זה יכול להיות בין אם היא מביאה שומים שחורים מטורקיה, ועד גרגרי יער שחורים. אנחנו מכירים את זה בחלק מהמטבחים האיטלקיים כצבע דיו של דיונונים שמוסיפים לאוכל. זאת אומרת, אני לא יודעת בדיוק מה היא שיחקה עם זה הפעם, אבל היא באמת, המטרה היא להביא את הגוון השחור ללב הפסטיבל הזה.
באופן טבעי, זאת אומרת, לא מדובר כאן על צבע מאכל, אלא לייצר את הצבע הזה, וזה באמת, זה מאוד מקובל עכשיו וטרנדי, זה התחיל בארצות הברית, העניין הזה של אוכל שחור עם לחמניות המבורגר שחורות. מתעסקים שם הרבה בפחם, שבעצם אומרים פחם, זה לא פחם שאנחנו מכירים מהמנגל, בוא נגיד את זה ככה, אלא זה בדרך כלל, יש כל מיני שיטות לייצר פחם.
זה תוסף תונה, נכון.
היא לשרוף קוקוס, למשל.
נכון.
שרופים קוקוס ומקבלים פחם שחור. יש דיוני בריאות על העניין הזה, כי פחם משמש בהרעלות מזון, ודיברנו כאן באחת התוכניות עם לימור קוקה, שעושה בארץ בהצלחה מאוד גדולה, גלידת פחם. אומרים, זה בעצם פחם סופח חומרים מהגוף. עושים את זה בהרעלת קיבה,
כן,
נותנים פחם כדי בעצם להוציא את החומרים הלא טובים, אבל הוא סופח, מתנגדים אומרים שהוא סופח גם את החומרים הטובים. אני משערת שבלאכול מנה כאן או שם, זאת אומרת, אם לא אוכלים כל היום אוכל פחם, אין סיכון.
אבל אני חושבת שהיא לא מכוונת לשם, היא מכוונת באמת למוצרים שהם קיימים, כשאנחנו מכירים אותם כשחורים, כמו חומץ בלסמי או סום סום שחור, אנחנו מכירים אותם כשחורים.
אז זאת אומרת, זה לא דברים שיפתיעו אותנו שפתאום נראה שחור.
לא.
אני יודעת שיש שפית משלן שקוראים לה טנג'ה גרנדיטיס, אני מקווה שאני אומרת נכון את השם, תסלחו לי אם לא. שוויצרית, היא הייתה בארץ לפני כמה חודשים, יש לה מסעדה בבאזל, והעיקרון שלה ובעצם מה שבנה אותה הוא החלוקה לצבעים, זאת אומרת, היא בשלת ארוחות על פי צבעים, והיא עושה, נאמר, ארוחה אדומה עם עגבניות שרי וסלק, כי עושה מנות צהובות שקורקום, תבלין שאנחנו כאן מכירים שצובע הרבה מהאוכל שלנו, והיא דואגת שכל הארוחה תהיה באותו הצבע, והיא אומרת שזה גורם לריכוז, ואז אפשר להתרכז בטעם, בגלל שאת לא מתעסקת כל הזמן בבלגן של הצבעים במנה.
זו תפיסת עולם מאוד מסוימת, שאני חושבת שהיא מאוד אקטואלית לימינו אלה, שאנחנו כל כך חשופים לרשתות החברתיות, כל כך הרבה צילומים, זה כמעט מלחמת התשה של אין סוף צילומי מזון ואוכל ומנות, ובתוך כל זה, יש איזושהי או רצון להרגיע את העין, או רצון דווקא לצוד את העין.
אז העיסוק הזה באיך אוכל נראה.
העיסוק באסתטיקה שלו ובפוטוגניות שלו.
אז אנחנו תכף נדבר כאן עם שף רז רהב, שמתעסק לא מעט עם עולמות הרשת, ואולי גם הגיע בכלל מהם, תכף נשמע על זה. נשמע קצת מוסיקה, ואנחנו כאן בסרוויס 104.9, 105.1 FM, וגם באפליקציית אודי.
trouvera par lumière.
Et de fécondité, nous on démontre de fusion et dissociation. Après tes larmes, des sons, et charme doré comme un arc-en-ciel, ce ciel est sombre. Afrique, de marabout debout autour des baobabs, des films de la mystique associés aux coups d'humilité. Voilà l'aurore de la renaissance, source de l'espérance. L'unité des tes fils, jadis, se dispersée à jamais unis. Aujourd'hui, quand on sait même le tcha-tcha-tcha, et le tcha-tcha-tcha a repoussé le boum-boum-boum. Que de guerre, de grande ampleur, de bombe, des morts, des épidémies, des colérus.
אנחנו כאן בסרוויס, בכאן תרבות, ולפני השיר אנחנו דיברנו על פסטיבל האוכל השחור שהיה אתמול כשהקלטנו את התוכנית, ודיברנו קצת על אוכל בצבע שחור, וכשחשבנו על נראות של אוכל וכמה היא חשובה, שירי קץ, את ידעת מיד עם איזה שף אנחנו מדברות, אז עם מי אנחנו הולכות לדבר?
כן, עם רז רהב, הוא שף צעיר ממסעדת OCD, רהב זה זכה בפרס גומיו לשף הטוב ביותר בישראל ב-2018. בנוסף לרהב יש סנדוויצ'יה בשם ברווזי, ולחלק מקהל הפודיז הוא מוכר מהמפעלות שלו ברשתות החברתיות, שהוא בעצם היה בלוגר לפני שהוא התחיל להיות שף.
שלום רז. אנחנו דיברנו על פסטיבל האוכל השחור רז, והתחלנו לטעות על זה שהיום המון המון שפים בעצם חושבים תוך כדי זה שהם מבשלים על איך האוכל ייראה ואיך הוא יצטלם. זה עולמות שמוכרים לך, נכון?
כמובן, חלק מהיום יום שלנו.
אתה התחלת באמת מהרשתות? זאת אומרת, זה הקור מחצבתך מה שנקרא?
כן, אני התחלתי בעצם בתור סועד, בתור לקוח מהמניין, שאוהב מאוד אוכל ומעריך את זה, והתחלתי פשוט לתעד את מה שאכלתי ולעלות לרשתות כאלו ואחרות. עם הזמן גיליתי שיש עוד כמה משוגעים שכנראה אהבו את זה כמוני, והתלהבו עם מה שאני חשבתי על הדברים, ואיזשהו יצרתי את מנהל קהל בתור, אפשר לקרוא לזה בלוגר, אפשר לקרוא לזה סתם סועד שמתעניין, ועם הזמן, ככל שהתאהבתי יותר ויותר במקצוע, נכנסתי למאחורי הקלעים והגעתי לאן שהגעתי.
אז בעצם צריך להבין, לא רק באוכל, אתה את הפרס שלך ואת השבחים כבר קיבלת ולא מעטים על האוכל שאתה מכין, אבל צריך גם להבין בעוד עולם. זאת אומרת, היום להיות שף בעולם שלנו זה לא רק לבשל טוב, לנהל, להיות מסעדן או לדעת להשתמש במסעדנים טובים, אלא גם להבין איך אתה מכניס את עצמך לרשת.
אני לא יודע אם זה הכרח, אבל זה בהחלט עוזר. צריכים לזכור שהיום, בדיוק כמו שלפני 80 שנה, תנור היה מיוחד, והיום זה טריוויאלי בכל בית, אחת כמה וכמה בכל מסעדה. אז אם לפני 10 שנים מדיה חברתית הייתה זרה לתקשורת, אז היום זה חלק מהיום שלנו. זה חלק זה עוד פלטפורמה מאוד מאוד נגישה, ומאוד זולה עד חינמי להשתמש בה בשביל לפרסם כל אחד את מה שהוא עושה, בשביל להיות בקשר טוב עם האורחים שלו, עם קהל הלקוחות שלו, וגם בשביל לבחון ברמת האימפקט וגם ברמה הפרזנטואלית של איך הדברים נראים.
אני רציתי לשאול, איך בעצם צדים את העין של המתבונן? יש אין סוף היום צילומים שרצים ברשתות, איך אתה מצליח ללכוד את העין של מישהו? מה אתה עושה?
אני חושב, אין לי לזה נוסחה. יש כאלה שיגידו מתוק תופס עין, יש כאלה שיגידו צבעים חדים תופסים עין, יש כאלה שידברו על צורות גיאומטריות שתופסות עין. אני לא מאמין שיש באמת משהו ספציפי שתופס את העין. אני חושב שברגע שאתה נאמן למה שאתה עושה, במקרה שלי, במטבחים שלי, נאמן לזה, זה פשוט מתעד את מה שאנחנו עושים ומשתף את העולם, כשזה מגיע באמת באמת, בפנים של הלב, זה עובד. כשזה עובד, זה תופס גם את העין. פעם, אם אתה מצליח לתפוס את התמונה עם אותו רגש שעובר לך בגוף, זה פשוט עובר נכון הלאה.
פעם היו לנו צלמי אוכל כאלה של ספרי הבישול הטובים, היו את השמות שידענו שהספר ייראה טוב. היום אני יודעת שיש המון קורסים לצילום אוכל, אגב, לא רק לשפים, גם לקהל הרחב. צריך לדעת לצלם, היום אתה יודע כבר איך אתה, מאיזה זווית אתה בא.
שכל אחד מחזיק טלפון בעצם.
כן, את האור, איפה אתה שם את המנה, איך, זאת אומרת, הרי זה קצת עולם של עיצוב.
נכון, יש כאלה שיש להם את זה יותר ויש כאלה שיש להם את זה פחות.
אתה עושה הכל בעצמך רז? כאילו, אתה מצלם?
את רוב הדברים. יש לי חבר טוב שהוא גם צלם המקצועי של שתי המסעדות, ואיתו אנחנו עובדים. אבל בין היתר, את כל מה שאני מעלה לפרופיל של האינסטגרם שלי, אני מצלם בעצמי. כי זה חשוב לי, כמו שאמרתי, זה חשוב לי שהאינסטגרם יהיה נאמן למקור, ולא יהיה בקהילו, לא יהיה לוק אליי. יהיה המוצרים האמיתיים, רוב הצילומים הוא צילומים אמיתיים, סרוויס, שתפסתי שנייה צלחת לפני שיצא, וצילמתי אותה והמשכתי את הסרוויס. או תהליכים, חלק מאוד מאוד חשוב שאני רוצה להעביר את התהליכים, אבל אני חושב שיותר מזה, אם אתה באמת מתעסק ומצלם, עם הזמן אתה באמת מגלה דברים שאתה יותר חלש בהם, ודברים שאתה יותר חזק בהם, וזוויות שאתה יותר אוהב לאוכל, וזה גם משתנה לי כל אחד, אני יכול להגיד שאוכל של אחרים, אני אוהב לצלם אחרת, ואת האוכל שלי אני אוהב לצלם אחרת.
זה מעניין.
כן, כי שזה האוכל שלי, אני יודע איך אני רוצה שאורח יראה אותו. אבל כשאני מקבל אוכל בתור אורח של מישהו אחר, אני לא יודע איך הוא רצה שאני אראה אותו, אני רק מקווה שאיך שאני אמצא לנכון, ואיך שהוא קיבה. אבל אני רק יכול לדמיין.
העיסוק הזה באסתטיקה של המנה, לא בהכרח אצלך, אלא אתה הרי גם אוכל הרבה, אתה רואה מה קורה, אתה חושב שהוא פגע בטעמים, בניחוחות, זאת אומרת, העיסוק באסתטיקה בא על החשבון שלהם?
אני חושב שלפני בערך 5 שנים הייתה איזושהי מגמה, גם בהרבה עיסוק בנראות של אוכל, ובמקביל גם בהרבה עיסוק בטכניקה באוכל. וביחד עם זה, הם באמת, לדעתי, טיפה פגעו. בעצם המטרה הסופית, אתה תרגיש כאילו המטרה הסופית היא הטכניקה והנראות, ופחות הטעם. בעצם זה היעד, והכלי רכב הוא הטעם. במקום שכלי הרכב יהיה הטכניקה והיעד יהיה הטעם. אני חושב שעם הזמן, היום, אחרי 5 שנים, שהתבגרנו כטבחים, כשפים, כתפיסה תרבותית, קולינרית וכו', והיום כבר פחות. אני חושב שהיום למדנו לתת לאסתטיקה ולטכניקה להיות כלי הרכב, ולטעם להישאר היעד והמטרה המרכזית.
אנחנו רואים שפים שונים עושים את זה בצורות שונות באמת, חלקן ממש בעניין של פרסום, זאת אומרת זה כלי פרסומי ותו לא, ואצל חלק זה שעשוע, זאת אומרת זה הפך לחלק מהזהות, מהפרסונה, להיות מי שמעלה לרשתות.
אני יכול להעיד על עצמי, אבל בדיוק אני בקונפליקט כזה עם עצמי, פעם היה לי מאוד חשוב לתפעל את הפרופיל שלי, עם תמונות ספציפיות, מזוויות ספציפיות, עם שפה ספציפית, שתעשה את הדברים כמו שאני רוצה, ויותר תיגע בפרסום. אבל עם הזמן הורדתי הילוך, והחלטתי שזה האינסטגרם שלי, לא של המסעדות, והמטרה היא לפרסם את החיים שלי, את הדברים שאני גאה בהם. אז אובייסלי שרובם זה אוכל, רובם הגדול, אם לא כולם. אבל זה בשפה שלי, ואין שם רק אקט פרסומי. יש שם הרבה דברים שיוצאים לי מהלב, דברים שאני רוצה לדבר עליהם, אם זה בין אישי ואם זה קולינרי. ובאמת כל אחד לוקח את זה למקום שלו, יש כאלה שבמה שאני יודע, אפילו לא מתפעלים לעצמם היום את האינסטגרם, כי זה כלי שיווקי, ויש אנשים שעושים את זה, עושים את זה טוב, עושים את זה פחות טוב.
שף היום יכול להצליח בלי בכלל לנהל חשבון אינסטגרם?
מאמין שכן.
כן, אתה מאמין שכן? אני חושבת שיש כמה כאלה.
אני בטוח שיש כמה כאלה, ואני חושב שכן, אני חושב שבסופו של דבר המקצוע שלנו הוא לא מנהל רשת חברתית, המקצוע שלנו הוא מנהל, הוא שף, הוא מסעדן, הוא מארח,
שוב, תלוי איזה פרסוניה נדמה לי רוצה השף שתהיה לו. לסיום התחלנו מפסטיבל האוכל השחור, אז דיברנו קצת על איך עושים אוכל שחור. אתה מתעסק עם העניין הזה של צבעים? אני יודעת שהיפנים למשל מתעסקים המון עם ורוד, בגלל האובססיה שלהם עם הלו קיטי, הם הכינו מנות קארי ורודות, באמת, אפשר להזמין באינטרנט קארי ורוד, שהוא מאיזה סוג של סלק יפני.
שגם שוקולד ורוד, מפולים ורודים.
זהו, אז לך יש איזה עיסוק עם צבעים?
יש לי עיסוק עם צבעים ברמה האסתטית, אין לי עיסוק עם צבעים ברמה האובססיבית כלפי צבע מסוים. אני עוד לא התמכרתי להלו קיטי.
אולי, אולי.
כן. אני חושב שצבע זה חשוב. כבר יצא לי לעבוד על תפריטים שלמים בצבע אחד, ויצא לי לעבוד על תפריטים שלמים שהם בהגדרה נטולי צבע. היה פרטי תפריטים שהם מונוכרומטיים, אבל זה היה ברמה באמת הרבה יותר אומנותית והרבה יותר עיצובית. חלקם הלכו לתערוכות, חלקם הלכו לתערוכות קונספט ספציפיות, אבל ביום יום צבע זה מה שאנחנו, צבע זה החיים, צבע זה האוכל, צבע זה... באים זה מה שעוטף אותנו.
טוב, אז המון המון תודה. היה לנו מעניין לשמוע על מה שקורה מאחורי הרשת, ותודה רבה. שירי, יש המון שפים של, שאנחנו מכירים בארץ, אחד הבתים הוא עומר מילר, שמעלה המון המון, הוא הופך לדמות...
כן, זה בשביל המון עוקבים.
המון עוקבים, והיו טענות שחלק מהמנות זה דברים שהם לא שלו, והוא הביא ממקומות אחרים.
זה לא דעתי, אוקיי.
כן, היו טענות כאלה, והוא טען שזה לא נכון, ושהוא, שהכל מצולם על ידיו. ואנחנו רואים גם שפים שלא מצלמים מנות, אלא מצלמים את עצמם. מיכל אנסקי מאוד כזאת. אהרוני, הרבה פעמים מעלה תמונות, הוא מאוד אוהב עיצוב, הוא מאוד אוהב נראות. גם מיכל מעלה את עצמה עם המון המון...
כרגע אין להם... בעצם לארון יש פחות, אבל פחות...
הוא יועץ היום ברמני רוז, זה כבר לא המסעדה שלו, הוא יועץ קולינרי. אז אני חושבת שאולי זה העניין, מה שאת אומרת, שאין להם מסעדות כרגע.
כן, כרגע זה פשוט עניין זמני.
ואז במקום לצלם את האוכל, הם מצלמים את עצמם, אבל הם נשארים ברשת. הדמות הזאת, הם ממשיכים להזין אותה. סרוויס בכאן תרבות, ואנחנו מגיעות עכשיו אל עוד פסטיבל מאוד משמח, ואנחנו הולכות בעצם לאוכל וטעמים בעולם, פסטיבל שקורה בעצם השבוע, נכון? נעמה אליהו?
היי, כן.
היי, היי.
זה קורה קצת יותר משבוע, כן? סוף שבוע של ה-15-16 בפברואר, זה בעצם שוק אוכל עולם. שאפשר לקרוא לזה גם פסטיבל, כי זה חגיגה של אוכל שמגיע מכל מיני מקומות בעולם. אני כבר לא זוכרת כמה פעמים אנחנו עושים את זה, אבל אנחנו אוטוטו כבר סוגרים 3 שנים, שזה גם דבר מרגש בפני עצמו.
איך הגית את זה בכלל? את אומרת, אני לא זוכרת כמה פעמים, את בטח זוכרת איך זה התחיל.
כן, האמת שזה מאוד ברור. אני נופתעת המון, אני אוהבת מאוד מאוד לטייל. אני מודה גם שהאהבה הגדולה שלי זה מזרח אסיה, אני תמיד חוזרת לשם, לפחות פעמיים בשנה. ואחד הדברים הכי אולי משמעותיים, או נקרא לזה איזשהו סממן תרבותי באמת חזק וטעים, זה השווקים. שווקים ענקיים, עשירים, ולפעמים זה נראה שזה כמעט חסר גבולות. ואחרי כל פעם שחוזרים מנסיעה כזאת, אז יש איזה יקטוץ כזה, אבל למה לנו אין? חבל שבארץ אין דבר כזה, וסתם מתוך שיחה כאילו חברית, איזה חבר אמר לי, טוב, אבל מה הבעיה שלך? תעשי את זה, את אם זה כל כך חשוב לך. ואני זוכרת שעצרתי לרגע, כי לא הייתה לי תשובה לתת חזרה, וככה זה התחיל. ותוך כמה חודשים בעצם עשיתי את הפיילוט הראשון, כדי לבדוק אם זה רק שיגעון שלי, או שיש לי עוד שותפים לעניין. וזהו, ומפה זה התגלגל.
איך בחרת את המשתתפים הפעם?
האמת שאחרי תקופה ארוכה, כבר אני חושבת שנוצר עניין, נוצרת הדדיות שכזו. השלבים הראשונים, זה בעצם היה השלבים המעניינים, כי פשוט התחלתי לטייל, ללכת מפגישה לפגישה, ממקום למקום, ובעצם גיליתי דברים שלא ידעתי בכלל שקיימים בארץ. זאת אומרת, בישראל יש המון המון קהילות. מה שמעניין אגב, מה שקרה לקהילות האלה, זה שמתוך החיים פה בארץ, אז בעצם נוצר איזשהו ערבוב, תשתו, שינוי, התאמות, כל אחד יקרא לזה אחרת, והשלבים הראשונים היו ממש לקלף, להגיד להם, אוקיי, יש את ההשפעה הישראלית, בואו נשים אותה רגע בצד, תחזרו הביתה. תחזרו הביתה לבית של אמא, לרחוב, לדברים שאכלתם.
שלחת אותם לעשות עץ שורשים כמו בבית הספר.
משהו כזה. וזה היה מאוד כיף, זה גם היה מאוד טעים, כי כל פעם שעושים כזה ניסיונות, אז קוראים לי, טוב, בואי, עשינו משהו חדש, בואי תנסי, בואי תתאמי. זה בסדר, זה עובר. זה הייתה חוויה מאוד מאוד מיוחדת, ומתוך הדבר הזה גם בעצם נולדים דברים חדשים, מגיעים דברים חדשים. נגיד באירוע הקרוב יהיה לנו פעם ראשונה דוכן מוצ'י. מוצ'י זה כינוח יפני, ביפן הוא מאוד מאוד מוכר, צריך להגיד גם בעולם המערבי הוא כבר עבר כל מיני גלגולים ואפשר למצוא אותו בהרבה מדינות. לישראל הוא הגיע טיפה באיחור, ועכשיו יש לו כל מיני גרסאות בארץ, זאת אומרת יש את מי שעושה את זה בגרסה המקורית.
מה זה מוצ'י? סליחה שאני עוצרת אותך.
מוצ'י זה, תדמיינו כדור קטן שעשוי, יש לו מעטה חיצוני שעשוי מקמח אורז, יש תחושה של סטיקיות כזאת. ביפן ממלאים את זה בכל מיני ממרחים של שווית, וזה עבר כל מיני גלגולים, זאת אומרת זה עבר גם גלגולים ביפן וגם מחוץ ליפן, ויש היום להיט, להיט שכבר רץ בארצות הברית ובאירופה די הרבה זמן, מוצ'י אייסקרים. זאת אומרת, השאירו את המעטה הסטיקי ופשוט מילאו את זה בגלידה.
וואו. המעטה הסטיקי הזה גובה קורבנות ביפן. מדי שנה כמה וכמה קשישים מתים כשהם אוכלים את זה ונחנקים.
וואו, זה שירי, זה נתון. שימחת אותנו עכשיו. לא, אני דווקא רציתי...
בואו נעשה את זה מאתגר כפי שזה.
רציתי להגיד לנעמה שתגלגל אחד, אם זה כדור, תגלגלי לאולפן. מוצ'י, ואני לא יודעת, אני חושבת בכל רם, אני לא בטוחה שיש כאן קהילה יפנית גדולה בארץ, קנית אם אני טועה, ואז אולי איך מוצאים מישהו שיביא את האוכל היפני מתוך קהילה קטנה יחסית, גם מישהו שמבשל וגם יבוא לפסטיבל, זאת אומרת, נשמע לי אתגר.
האמת שדווקא יפן, אני חייבת להגיד איזה משהו, אני גם מגלה לך שעבדתי כמה שנים בשגרירות יפן בישראל ועבר, וגיליתי אגב שיש קהילה לא קטנה בכלל בארץ, שפועלת אגב בכל מיני מרחבים תרבותיים, וגם חשוב להם ממש להביא את התרבות שלהם לכאן. בהקשר של האוכל יש לא מעט שפים יפנים שחיים בישראל, הרבה צריך להגיד זה בני זוג שהכירו ישראלים בחול והחליטו שחוזרים לחיות כאן, ומפה התחילו כל מיני סוגים של יצירות. אז דווקא אפשר להגיד שיש קהילה באמת לא מעטה, יש כאלה שאת יודעת עושים יותר אירועים פרטיים קטנים, ויש כאלה שדווקא כן מחפשים לעבוד קצת יותר בגדול וכן להיחשף לציבור. בכלל אני חושבת, שירי, את מוזמנת להצטרף ולהגיד על זה גם משהו, אני חושבת שהמטבח היפני זה משהו שהולך וממש מתפתח בארץ, במובן הזה שפתאום הכל הופך להיות יותר קרוב לדבר האמיתי, אם זה רמנים שפה לאט לאט מצליחים להגיע לרמה מאוד מאוד גבוהה, זה פתאום כבר לא רק, לא יודעת מה, סושי ונודלס, אנחנו רואים אקונומיאקי, קימצ'י, יש הבנה הרבה יותר טובה, גם של הישראלים דרך אגב.
גם בישראלים, יש הרבה יותר ישראלים שנוסעים עכשיו ליפן לטייל.
נכון.
זה קפץ,
מדברים על מספרים של... כן, מדברים על כל שנה, אזור ה-25-30 אלף ישראלים שצריכים ליפן.
מה שלא היה כמעט בכלל קודם. כן, כן, יש איזה עיסוק מאוד אובססיבי ביפן
אצל ישראלים. פתאום הבינו, זה האמת שהמילה אובססה היא ממש במקומה. זה נכון.
נכון, נכון לגמרי. תגידי לסיום, נעמה, מה עם כשרות?
אני אגיד לך מה, אנחנו עובדים בשבת, אז מעצם העובדה שאנחנו עובדים בשבת, אין לנו תעודת כשרות. אני כן אגיד שאני יודעת שיש כל מיני, כל אחד יש לו את הגבולות שלו ואת את הדברים שמתאימים לו יותר או פחות. ברוב הדוכנים שלנו יש מנות צמחוניות או טבעוניות. אז זאת אומרת שאם אנחנו שמים לרגע בשר בצד, אנחנו עובדים אגב מבשר בקר ועוף כמובן ודגים, אז אפשר למצוא גם דברים כאלה. שוב, כל אחד בהתאם למה שמתאים לו. כל המנות כמובן עד 30 שקלים, כי מי שמגיע רוצה לטעום כמה דברים, ולכן ההמלצה הכי טובה היא להגיע עם עוד חברים, כדי לחלוק כמה שיותר ולנסות כמה שיותר. וזהו, וניפגש אני מניחה.
כן, בטח, אנחנו באות. הנה, שירי, אני מצאתי לחברות עכשיו, בואי נלך ביחד. תודה רבה, היה לנו תענוג, תודה רבה נעמה אליהו, ב-15 וה-16 בפברואר, בדרמה בתל אביב. תודה רבה. ועכשיו, שירי, אני רוצה לספר לך על סיור שהשתתפתי בו אתמול, סיור מקדים לפסטיבל שהתקיים במרץ באזור מתי יהודה, וזה מאוד מתחבר לי לשיחה עם נעמה, ואני אסביר למה. מתי יהודה נמצא בהרי ירושלים, באזור בית שמש, וסיירנו שם בכל מיני מקומות של אנשים שמבשלים, גם מסעדות, גם בתים של אנשים פרטיים, וערכתי שם את הסיור, וגיליתי פסטיבל מאוד מאוד משמעותי, גם בכך שבעצם גיליתי שבכל יישוב שם כמעט יש אופה של היישוב. זה משהו שהתפתח. כן, אופה שאופה את הלחם ליישוב. היינו במאפייה שנקראת ברדלי, בסריגים, ליון, ויש שם לחמים הולנדים ולחמים שאופים אותם עם פורט, לחם ששוקל כמעט קילו, הוא כבד מאוד.
הוא טעים?
הוא תענוג, הוא כמו הוגה. הוא מאוד יקר בגלל הפורט, זה 80 שקל לכיכר, אבל תשמעי, לא אכלתי כזה לחם, באמת. ונכנסנו לבתים של אנשים, ובאמת יש שם המון יישובים קהילתיים, יישובים ערביים, וזה היה תענוג לגלות את כל הדברים האלה. והפסטיבל הזה הוא מאוד משמעותי לאנשי האזור, כי באמת יש שם המון נשים בעיקר, כדרכו של עולם, שמבשלות, והפסטיבל הזה מעצים אותו. היינו ביישוב, מעצים אותן, היינו ביישוב אג'ור, אגור בעברית, יש שם יקב אגור, בבית מקסים, בין העצים, בית פשוט מאוד. ואז עברנו עם אותה מאמה שמבשלת, אוסנת, בפסטיבל את הקובה שלה, ואז היא ראתה לנו את ארון המטבח, והיא אמרה, זה ארון המטבח שקניתי אחרי הפסטיבל הראשון.
וואו.
ואז היא ראתה לנו מדיח כלים, ואמרה, את המדיח כלים הזה קניתי אחרי ההשתתפות בפסטיבל השלישי.
עבודות שקופות הופכות פתאום לעבודות ראויות ולפרנסה.
פתאום היא יכולה לפרנס, היא יכולה לפרנס, ופתאום יש לה חלק בתרומה כביכול להיטב את הדברים שקורים בבית. וזו חוויה מדהימה לראות את זה. והדבר השני שמאוד הפעים אותי בכל הסיור הזה, היה העניין הזה שמי שארגנה את הסיור, הרוח הגדולה מאחורי הפסטיבל, פסטיבל הזה, יפרת אליסף גורפינקל, שהיא באמת מכירה כל אבן באזור, והיא פנתה במרץ, כשהתקיים הפסטיבל, זה יום האישה הבינלאומי, והיא פנתה אל הבשלנים ואמרה להם, תתחברו לאימא. זאת אומרת, לאישה. כשדיברנו עכשיו עם נעמה, היא אמרה על החיבור הזה, על השכבות שצריך לקלף, אז פתאום נעמה, ואנחנו תכף נשמע קטע שהקלטתי ממנה, עם קצת רעשים ברקע של כל מי שהסתובב שם, היו אנשים שזה לא מצא חן ביניהם. הם אמרו לה, לא כל כך רוצים, הם פתאום, זה לא מובן מאליו שכולם רוצים להתחבר הביתה. זה מה שקרה שם בעצם. אני חושבת שכן, בוא נשמע רגע את אפרת, ואז נדבר על זה.
קוראים לי אפרת אליסף גורפינקל, אני חברת קיבוץ הראל הרבה מאוד שנים. אני מאוד מאמינה בצורך לייחד אזור שאתה חי בו בפעילות שהיא מעשירה את האזור, שהיא מעשירה פרנסה בבית, שהיא מבטאת את האמת של המקום, שאני ממשיכה לחפש אותה לא רק בעצמי אלא גם במקומות אחרים. אני נגנבת על אנשים שהם יזמים, אני רואה שהמון נשים הן יזמיות, בעיקר מבוגרות, הן לא יודעות שהן כאלה, אבל הן כאלה. מאוד חשוב לי להחזיר כוח לאנשים שהם איכשהו מצאו את עצמם מחוץ למעגל של הפרנסה וכן הלאה וכן הלאה, ולהראות שיש להם מה לתת. בקשה שלי הייתה, למשל, יש מנה במקום שנקרא קפה בחממת הסחלבים, במעלה החמישה, של זוג מקסים, דוד ודניאלה, שמבחינתם, להגיד אוכל של אימא, אז דניאלה זה עשה לה את ה... אימא שלה ידעה, הדבר שהצטנה לעשות אותו זה משה בטבע, אוקיי? אבל הם קראו למנה התרפקות, כי דוד בא ממשפחה של מבשלים מאוד רציני, חבר'ה של לינק ומשפחת הסולין, ואז הם עשו גורמה צמחוני. יש את זוהרה בן חמו, שאמרת לה, אחי אימא, אחי אימא, שהיא גם מבשלת נהדר, היא אמרה, הלחם במחוות. הלחם במחוות עם חמה, חמה שעושים לבד, חובצים לבד, והריבות הפראיות. באופן כללי צריך הרבה שומן באוכל מרוקאי, שאת יודעת, יש הרבה עניינים מבדחים על העניין, אז סך הכל יש לנו מחוות... אז יש דברים שגם זו רגשית עורר כל מיני דברים, וזה נפלא. יש מסעדה שנפתחה לא מזמן, שקוראים לה רשתה. רשתה של רני ברום. ומה זה רשתה? איפה במתפריט של הרשתה, שהכרתי אותו לפני שנה? הוא אומר, אין, זה אוכל שאני לא אהבתי. אמרתי, אז מה הסיפור פה? הוא אומר, זו הייתה ההתנקרות שלי. ולמדתי מטבח מודרני וכן הלאה וכן הלאה וחזרתי לזה. אבל אומר לי, אבל אמרתי לו, אוקיי, ששים את זה בתפריט. אז אומר, אבל זה לא כזה טעים. אמרתי, אני רוצה לראות, זה עדשים עם מטריות. אשכרה אוכל נהדר. ברור שהוא היה אוכל את זה אחרי שהוא מגיע מהבית ספר וזה. נמאס לו, אבל זה אחלה מנה. אז הוא יגיש אותה כמחווה, כאילו גם אפילו לא מתמחר אותה, ישים אותה לשולחן. תקשיבי, זה כמו שבזמנו גיליתי שלקורדים יש קובה חלבי. למה לא גיליתי את זה בשנה הראשונה ולא בשנייה של המחקר? כי הם התביישו בזה, כי הוא חלבי. אכלו אותו בשבועות. עכשיו זה היה קובה מטורף, פשוט טעים ברמה מטורפת. זה הקובה עצמו ממולא חימה, הוא ברוטב של יוגורט ואשל ושמנת ועלים טריים. זה אתר, ואין דבר כזה, זה כאילו מלאכת מחשבת. ואפנו עם זה, אני זוכרת, אפנו, זה היה רוני שכאילו אמרנו לו, תביאו את זה, אוקיי, והם עושים את זה רק בשבועות, אבל הם הסתירו את זה, כי זה כאילו נחות, אבל זה נחות, חבל על הזמן. עכשיו, יש באמת מטבחים שמאוד קשה להגיד להם חייב צמחוני, וזה חייב להיות לא משהו פטריות, אלא משהו חלבוני, כאילו, סליחה שאני אומרת חלבוני בסביבה לא אוכל, זה נשמע דוחה, אבל אני מתכוונת משהו שיש לו זה. אז הנה, אני עכשיו בדיוק, השנה יש המוקד היסטרי על אוכל קוצ'יני, והיו פה בוסטנים שננטשו על ידי הכפרים הערביים ודברים כאלה, אז זה היה חלק מלבנות את החיים מחדש. והחזרה לא תמיד לשם, זה למקומות נעים.
תמיד חשבנו שזה ערס השפים, הרי בכל תוכניות הריאליטי אומרים להם, מביאים איזו תמונה וכולם בוכים.
סבתא עזיזה, כן. שלכל אחד יש את הסבתא עזיזה הזאת המיתולוגית שבמטבחה הוא גדל, ולניחוחות על פשיליה הוא מתגעגע. כן, אבל יש בזה אלמנט שלאחד הוא נעים ולאחר פחות.
זהו, מסתבר שלא תמיד. כן, אז כאילו, כן. צריך לזכור את זה. זאת אומרת, זה מה שיצא כאן בפסטיבל, לא תמיד תחזור לאוכל של אמא.
כן.
לפעמים גם לא טוב שם. בסדר להגיד את זה. טוב, אנחנו מסיימות את הנדודים האלה. תשמעי, נדדנו כאן, נדדנו ונדדנו כל השעה. אני נלך לנוח קצת. תודה לשירי קץ.
תודה לך.
היה לי תענוג איתך כאן.
ממש נחמד היום.
תודה לכם המאזינים, תודה לאבי שמאי ולעומר מנחם שליט. אנחנו כאן, בכאן תרבות, אפשר גם לשמוע אותנו באפליקציית ה-OD שלנו.
Come on!